שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שבת שלום.
אנחנו נפגשים שוב פרשת בעלותך. מתחילה במצוות העלאת הנרות. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כך נקראת הפרשה בעלותך. והשאלה היא, מה העניין הגדול של הדלקת המנורה? ברור שלא מדובר פה בעניין טכני שיהיה אור במקדש. אחרת לא היו מטריחים את אהרון, הכהן הגדול בכבודו ובעצמו, להדליק את האור. כן, אנחנו לא מבקשים היום מהאדם החשוב שנמצא בחדר להדליק את האור. אז כנראה שיש פה משהו שהוא מסמל הרבה יותר מאור במקדש.
זה נכון. ויאמר אלוקים יהיה אור ויהיה אור. צריך למלא את העולם אור. אור של תורה, אור של מדע, אור של חוכמה, אור של מכון מאיר אור.
כן.
אבל זאת לא, זה לא תפקיד שאפשר לתת לו כל אחד. צריך להיות אדם קדוש, צריך להיות אדם טהור, כדי למלא אורה. אחרת, אומרים הפסוקים, ממלאים את העולם חושך, ואומרים שזה קור אור, קוראים לחושך אור, לאור חושך. עבודת האור היא לא סתם עבור מלאכה באלמה. היא מופקדים עליה, אנשים, תאורים וקדושים, כי שפתי כהן, ישמרותת ותורה, יבקשו מפיהו, כי מה לך השם בצבאות הוא.
אז האור זה התורה?
גם התורה, כל מיני אור. כל מיני אור יש בעולם. אבל כל האורות שיש בעולם, הם צריכים להיות מסודרים על ידי אדם טהור וקדוש.
ודווקא הכהן הגדול, שהוא בטופ של הפירמידה הזאת.
כן, הכהן הגדול שעבר הרבה טיהורים, הרבה זיכוכים, ולא כל אחד, כהן גדול.
טוב, בהמשך הפרשה יש לנו בקשה מעניינת שמשה מבקש מחותנו. יש המסע מתחיל אחרי כל ההמתנה הגדולה, ויתרו שנקרא פה חובה ורוצה לחזור לארצו, ומשה מבקש, ממש מתחנן ממנו להישאר. הוא אומר לו, תישאר איתנו, והוא אומר לו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. מה ההתחננות הזאת? משה יש לו ליווי צמוד של הקדוש ברוך הוא. מן, עננים, נבואה כל כך שנדבר עליו בהמשך הפרשה במדרגה של משה רבנו, שהיא קרבה כזאת גדולה, אז הוא צריך איזה מדייני אחד, שעם כל הכבוד שהיית לנו לעיניים, מה אתה צריך את המדייני הזה? יש לך את הקדוש ברוך הוא.
אור החיים הקדוש אומר, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. הרי אז... יתרו אמר לו, אתה לא אכול, כל היום,
כן.
נבול טיבול.
מה שקראנו פרשת יתרו.
ארגון המשפט, זה הוא מבין. על פי מה פוסקים, זה ודאי לא.
כן.
זה אחול. זה התורה. גם פה, הוא יודע לארגן את המחנה, סתרים חברתיים, ארגוניים, כלכליים. הוא סוציאליסט כזה, יודע לארגן את החברה. זה הארגון, המסגרת. שגם היא חשובה.
כן.
הוודאי, התוך, הפנים, המטרה, המגמה, זה תורה, זה משה רבין.
יכול להיות שיש פה משהו שדווקא מישהו מבחוץ יכול לראות משהו שמישהו מבפנים לא יכול לראה. אולי הביטול והיית לנו לעיניים זה שאתה בא מבחוץ ורואה דברים שאנחנו לא רואים.
אפשר גם לומר.
מישהו מחוץ למסגרת.
כן, אף על פי שאנחנו גם יודעים להיות אובייקטיביים. אבל כלל גדול, חוכמה בגויים, תאמין. זה מזכיר את הנאום המפורסם של הרב קוק בפתיחת האוניברסיטה.
כן.
דלת הכנסה, דלת הוצאה, דלת הכנסה מדעים, דלת הוצאה מוסר, תורה. יש דברים שאנחנו לומדים מהגויים, יש דברים שהם ילמדו מאיתנו.
ויתרו איזשהו מודל, איזשהו דגם לחוכמה שאפשר לקחת מהגויים. אחר כך יש שני פסוקים שאנחנו אומרים הרבה בתפילה, כל פעם שהם מוציאים את ספר התורה, באמצע הפרשה יש לנו ככה את הנונים ההפוכות שנועדו להפריד בין פורנות לפורנות. ובתוכם, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, אנחנו מכירים את הפסוקים האלה, והתבוננתי בפסוקים האלה בתוכן שלהם, פתאום שמתי לב שאנחנו, יש משהו שהוא קשור מאוד להוצאת ספר תורה ומשהו שהוא מאוד לא קשור. אמנם אנחנו מדברים על איזשהו תזוזה של התורה, אבל הפסוקים פה הם מתארים משהו מאוד מלחמתי. קומה, כן, ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. אנחנו אומרים את זה בזמן קריאת התורה, שני, חמישי ושבת. מה העניין פה להכניס את המלחמה בסיפור הזה? אנחנו סך הכל קוראים בתורה.
לצערנו, יש לנו אויבים. יש לנו אויבים מלחמתיים, יש לנו אויבים רוחניים. החשוב לדעת הוא שאלה הם אויבי השם. רש"י מביא זאת. וינוסו אויביך מפניך. רש"י אומר,
שונאי ישראל.
שונאי ישראל הם שונאי השם.
כן, כל מי ששונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה עולם.
וריבונו של עולם הולך איתנו לאורך כל הדרך, הוא מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, במצבים הטובים, במצבים הקשים. תמיד ריבונו של עולם נמצא איתנו, אהרון נמצא איתנו, התורה נמצאת איתנו. והוא מגן עלינו, הוא מדריך אותנו, מפלס לנו את הדרך. וכמו שאמרנו, אויבי עם ישראל הם אויבי השם. והמלחמה שאנחנו לוחמים, לכל אורך ההיסטוריה, היא מלחמת השם. גם היום, כשחוזרים לארץ ומקימים מדינה ומקימים צבא, כל הלוחמים בארצנו, למען עמנו, למען ארצנו ובצבא, גם אם אין להם כיפה, הם לוחמים למען ריבונו של עולם.
אז זה בא לחזק את התפיסה שהאויבים שלנו הם בעצם האויבים של הקדוש ברוך הוא, זה הרעיון?
כן, והמלחמה שלנו היא בעד ריבונו של עולם. כמובן, יש דברים, יש הסתכלות פשוטה, ישיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה והצבא, אבל במכמני ההיסטוריה שלנו, זו מלחמה למען ריבונו של עולם. בין שיודעים, בין שלא יודעים.
טוב, זה עדיין לא מתחבר לי ממש לקריאת התורה, אבל זה מסר שהוא חשוב, משמעותי. ההמשך של הפרשה, אנחנו מתחילים לשמוע את תלונות העם שחוזרות שוב ושוב, והפעם רוצים בשר. מה זה רוצים בשר? התאוות אהבה, מתחילים לבכות. מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגה שלא אוכלנו מצרים חינם, את הכישויים ואת האבטיחים. יש משהו מאוד מאוד תמוע בתלונות האלה. מה הסיפור שלכם? יש לכם זיכרון כל כך קצר? הם יצאו מצרים עבודת פרך, הם עכשיו מתגעגעים למצרים, יש להם מן עם כזה אוכל משובח שיורד להם בלי שום דאגה, הם לא צריכים לקצור ולא צריכים לגדל שום דבר, יורד להם מה שנקרא עם הכפית לפה, והם בוכים, רוצים בשר. איך זה הגיוני?
קודם כל, מה נעשה? אנחנו רק בני אדם. ולהפוך מבני אדם לבני אדם לבני עלייה, זה לא פשוט. אמנם זה לא, זה כל עמנו, לא כל עמנו, זה רק חלק מעמנו. אבל אנחנו רק בני אדם, ויש נפילות, ויש תאוות, ויש יצרים, ומה נעשה? גם אנשים נופלים בזה, וצריך לעמוד על המשמר.
יכול להיות שאנשים עוד היו במנטליות כזאת של עבדות, של
קודם
תלונות.
קודם, האנשים
של...
זה אנחנו, זה לא...
זהו, זו
זה
השאלה.
כאילו אתה מדבר על איזה בריטי, זה
כן,
אנחנו.
כן, אבל הדור המדבר אולי באמת היה במנטליות, אנשים של שמעבדים, רגילים להתלונן, רגילים לבכות, עוד לא עמדו, יכול להיות, לא, אני שואל אם זה משהו שמאפיין את הדור ההוא, או שזה משהו שמאפיין כל דור ודור.
הדור המדבר זה הדור היסודי שלנו.
אבל הוא שונה, הרי היו הבדלים בין דור המדבר לדור הכניסה לארץ במנטליות.
קודם, באופן כללי, מעשה אבות סימן לבנים, ובמיוחד דור המדבר.
אומרים את זה על הכל או רק על האבות? הרי אנחנו אומרים את זה בדרך כלל על האבות, אבל
אבל במיוחד על דור המדבר. דור המדבר זה הדור המייסד שלנו, זה הדור שנולדנו, זה עם ישראל, אנחנו בצורת תינוק, בצורת ילד. מה שאתה עשית בגיל 18, זה לא חייב להיות מכונן כל חייך.
כן.
אבל מה שהיה לך בגיל שנה, שנתיים וכולו, זה כולל כל חייך. דור המדבר זה אנחנו. זה הגבורות שלנו, זה החולשות שלנו. זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת גדולותייך, לכתך אחריי במדבר. ולכן אנחנו גם אנשים עם תאוות. גם אנשים טובים וחשובים, יש תאוות. אז מה? אז צריך לעמוד על המשמר, וצריך לפתור את הבעיות האלה.
משה מגיב בצורה מאוד ככה קשה על התלונות האלה. הוא גם אומר להם, אומר לקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה. וזה מוזר מה, משה באמת חשב שהוא צריך לתת להם את הבשר, הם ביקשו מהקדוש ברוך הוא בשר. מה זה מאין לי בשר? מה זה נשמע כאילו שהוא זה שמוציא את הארנק ושהולך קונה לכולם בשר.
נכון, משה רבינו, מה אני אשא כאשר אשא עומד את היונק.
כן.
לשא עם על כתפיו, זה לא קל. אנחנו אוהבים את עם ישראל, ממריצים את עם ישראל, מברכים הבוחר בעם ישראל באהבה. ויחד עם זה, זה לא קל. זה קשה. ומה? אז משה רבינו אומר, אני כבר, זה מעבר לכוחות שלי. צא. אז הוא משה רבינו אומר, נסדר לך עוזרים, שיהיו איתך. חיילים שיהיו לצדך.
כן, 70 זקנים.
אגב, 70 זקנים אלה, זה בכלל שאלה. הרי היו שרי 10,
נכון.
שרי 50, שרי 100,
מה שיתרו הציע למשה להוסיף.
נכון. לפי החשבון, אחרי שעושה את החשבון, זה יוצא 68 אלף שרים.
נכון, אז מה צריך אז גם את ה-70 האלה?
ה-70, הם השוטרים אשר הוכו במצרים.
טוב, הם גם ממלאים את אותו פונקציה, הרי הם 70 שהם מתנבאים, הם סוג של נביאים, זה לא אותו דבר בדיוק, הם שופטים.
הם השוטרים אשר הוכו, כלומר שהם מסרו נפשם בשביל...
במצרים.
הם הוכו, כשהיו חסרים לבנים, הם הוכו, מסרו נפשם בשבילנו. מדרש תנחומה, מכאן שמי שמוסר נפשו על עם ישראל, זוכה לגדולה ולכבוד ולרוח הקודש. לא אמרנו שבשביל זה, אחרי זה לא נשמע. אבל בסופו של דבר הוא זוכה, מסרו את הנפש. זאת אומרת, כל ה-50, 68, לא זוכר, שהם היו מנהיגים בשעת שקט, בשעת שלום, בשעת רגיעה, ואלה ה-70 היו מנהיגים גם במצבים קשים, קשים ומסובכים, ולכן הם מתאימים להיות המנהיגים שלנו עכשיו.
עכשיו, העם בסוף קיבל בשר וגם קיבל בראש, כמו שאומרים, גם קיבל בשר וגם חטף ומת. אבל זה שהוא קיבל בשר זה קצת בעייתי, כי הוא בעצם יכול להבין מזה שהטענה שלו הייתה נכונה, שמגיע לו בשר.
טוב, אבל בסוף...
מסר כפול כזה.
נהנשנו עם הבשר. בשר תאווה, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, רוצים בשר, תאכלו בשר. בכל זאת, נספר איזה בדיחה שפעם היה... הייתה עיר עם מחלוקת, רצו למנות רב, והיו שני מועמדים, והעיירה התפלגה, והייתה מריבה גדולה, ורבי חיים מבריסק הלך לשם לעשות שלום. אמר, עכשיו אני מבין, כי הרי השם אמר למשה רבינו, תבחר לך 70 זקנים. וכי 70 זקנים יש להם אטליז, יש להם בשר, הוא אומר, אני רואה פה צריך לבחור שני רבנים, וכל העיר כמרקחה. יצטרכו לבחור 70 רבנים.
זה יסיק אותם.
וכזאת מרקחה ישכחו לבוא בשר.
יפה. כי באמת התחושה שקוראים את הפרשה שהבשר זה רק תירוץ. הם חיפשו תאווה, אז הם חיפשו תירוץ.
וככה מסבירים, ויתאוו תאווה.
כן.
חיפשו לעצמם תאוות.
טוענות.
זאת אומרת, זה נכון, שלפעמים אדם הוא בדיכאון, הוא במשבר, הוא מדוכדך, ואז הוא מחפש לעצמו תאוות.
כן.
כדי ל... להרגיש טוב, כאילו.
מחפש סיבה לתלונות.
כן.
לקראת סוף הפרשה יש עוד פרשה מיוחדת, סיפור מיוחד של מרים ואהרון, שמדברים במשה וננזפים, ומרים מקבלת צרעת. אבל בתוך כל הסיפור הזה אנחנו מגלים שמשה היה לו מדרגה מיוחדת של נבואה. הקדוש ברוך הוא אומר, שימו נא דבריי, אם יהיה נביאכם עם אדוני במראה אליו את ודה בחלום הדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו וכו' וכו', פל פי הדבר בו. למשה הייתה מדרגה אחרת, שונה, נכון? מכל הנביאים.
מכל הנביאים. מורה נבוכים. משה רבינו בעצם הוא לא נביא. משה רבינו הוא לנביא, מה שנביא הוא לנו.
מה, היה פער בין הנביאים למשה הוא כמו פער בין הנביאים אלינו?
כן. רק אין מילה אחרת קוראים לו נביא. הרי זה כתוב. אם יהיה, מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה?
כן.
אם יהיה לביאכם השם, כך וכך, לא כן עבדי משה. הוא עולם אחר לחלוטין, משה רבינו. זה, איך קוראים לזה עכשיו? תנ"ך בגובה עיניים.
כן.
כלומר, מרים ואהרון הסתכלו על משה רבינו בגובה עיניים. לא גובה עיניים שלי ושלך, גובה עיניים של לוויים. אבל הוא מעל נביאים, הוא מדרגה אחרת. אם יביא אחרי השם, בחלום אדבר בו, ולא כן עבדי משה, פנים אל פנים, ברור. הנביאים מדברים על נושאים כלליים. עצר צדק, משפט, כן. יושר. משה רבינו מדבר על מצוות. ברור, אספקלריה מהירה. ממשקפיים שקופות. כן. נביאים, משקפיים כמו כן. האור הזה, פה לא רואים. ש... רק דברים גדולים, כליים, ענקים רואים.
מעניין שהאמירה הזאת היא מגיעה בסוף הפרשה, אני חושב שגם לקוראים של הפרשה היא משמעותית לא רק על רקע הסיפור של אהרון ומרים, כי הרי לפני כמה פסוקים קראנו את משה אומר, איך אני יכול לשאת לבדי את העם הזה ומאין לתת בשר, דווקא כשמסיימים את הפרשה אז אומרים לך, שלא תחשוב שמשה רבנו זה מישהו בדרגה שלך שקצת עצבנו אותו והוא היה לו קשה. זה ליגה אחרת, זה משהו אחר. משה רבנו זה משהו ש... שלא תבין לא נכון מהפרשה, יש לו מדרגה מיוחדת.
איש האלוהים.
אז טוב, כן, אז טוב שמסיימים כך את הפרשה, נכון. מקבלים קצת פרופורציות ו... והבנה שמשה הוא באמת משהו מיוחד. ואנחנו נסיים פה את פרשת בעלותך. תודה רבה לרב שלמה אבינר. תודה לכם, צופים וצופות.
שבת שלום.
ניפגש שבוע הבא בפרשת שלח, שיהיה שבוע טוב.